ברשות ראש הישיבה, ברשותכם, קהל קדוש, ברשות בני היקר, הרבנים, קהל הקדוש. קודם שנאמר איזה משהו בהלכה, אגיד לכם איזשהו דבר שראיתי אותו עכשיו בשבת האחרונה, שקשור למגילה, שממש מצא חן בעיניי מאוד. יש פירוש של האריז"ל שאומר שיש שני אופנים של גילוי שם השם במגילה. פעם אחת שרואים את המן כועס ומתרגז וכולי, כשמרדכי לא משתחרר, אז הוא אומר בכל זה אמנו שובנו. אז האריז"ל מציין שזה סופי תיבות שם י' כבבקה והיפוך, כן? ומפורסם גם הפירוש השני, שכשאסתר באה בגבורה ובמלכות אל המלך ואומרת לו יבוא המלך לאמן היום, אז זה שם י' כבבקה ביושר, בראשי תיבות. יש שני פירושים יפים סביב הנושא הזה. הפירוש הפשוט, הם יודעים שזה מה שכתוב, ששם השם מתגלה מתי? כאשר מוכים את זרוע של עמלק, שנאמר יד על כס יד מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אז השם השם מתגלה כאשר, יש לזה גם רמז יפה משם דברי יחזקאל שאומר שבהתחלה כאשר אסתר באה למלך, אז כל פעם הוא אומר לה עד חצי המלכות, גם ביום הראשון וגם ביום השני. באמת אסתר אומרת אם על המלך טוב לעשות שבתי, לעשות בקשתי. היא פונה בשני מילים. אחרי שתולים את המן, אז כבר לא נאמר עד חצי המלכות. ושם כתוב, כאשר עם הפסוק אומר שם, יש לנו מגילה, אני אוכל לראות בפנים. יש שם ארבע לשונות של בקשה. שנייה, אני אקרא לכם דברים שבכתב. אם על המלך טוב, אם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו. אז כאן היא פונה אליו, אומרת ארבע דברים. ובהתחלה, כשהיא פונה אליו, אז היא אומרת לו, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב. רק שני דברים. אז הוא אומר, כי בהתחלה, המן קיים. כשהמן קיים, אז שם השם הוא רק בחצי, לכן יש לו רק שתי בקשות. אבל אחרי שהמן קלה, אז אין את ההגבלה של עד חצי המלכות, רק שם. זה הפירוש. יש פירוש, והחמישים שם מאוסטרופול. פירוש מאוד מעניין. הוא אומר דבר כזה, אני יכול לזכור את הפסוקים. פירוש מנהיל. הוא אומר, כתוב בתרגום יונתן שכשמשה רבנו היה אצל יתרו, אז הוא לקח מתוך השדה שלו מטה, אותו מטה שנברא בששת ימי בראשית, שהיה כתוב עליו י' כו' כ', כן? והמטה הזה היה נטוע אצל יתרו, והוא עובר לידיים של משה. וכשמשה המטה בידו, אז שם י' כו' כ' זה רחמים. כשמשה רבנו הולך להכות את היאור, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יפעיל את ה... יהפוך את הדין, את החסד לדין. איך הופכים חסד לדין? זה כתוב בתיקון הזוהר ששם י' כו' כבא בהיפוך זה דין, וזה לא רחמים. אז זה רמוז כך, באופן הזה, שכתוב... כן, 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 אתה... נקרא לכם את המילים, משהו באזור, בדיוק. אז זה עובר לו ככה. כה אמר השם, וזאת תדע כי אני השם, הנה אני מכה במטה אשר בידי על המים. זאת אומרת, הצד שהיה ביד שלי, הוא יהיה על המים. זאת אומרת, הוא אוחז את המטה עכשיו, הפוך. אז השם י' כו' כבהיפוך. אז זה מכת דם. כאשר משה הולך להכות את הסלע ולהביא מים, אז הוא הולך להפוך את המטה. אז אמר לו, מכה אשר כי תבוא אותה כיום, תיקח בידיך. זאת אומרת, עכשיו, אחרי 10 המכות, אתה הופך את המטה מדין לחסדים. אז אומר, זה מסביר עכשיו דבר מאוד מדהים, כתוב אצל אחשוורוש, כתוב שאחשוורוש מושיט להסתר את המטה. אז הגמרא אומרת שהמטה הזה השתרבב, נכון? השתרבו והשתרבו. יש אומרים 2 אמות, יש אומרים מגבית אמות, יש אומרים 60 אמות. זה אומר, אבל כתוב שאסתר, ותקרב אסתר, ותיגע בראש השרביט. זאת אומרת, היא לא אוחזת את הסוף, היא הולכת לאחוז אותו בהתחלה. היא הולכת להפוך את המטה, כן? במקום שזה יהיה... היא נוגעת דווקא בראש השרביט כדי... וזה בדיוק שמתאים למה שאומר האריזה, שהולכים להפוך פה את גילוי שם השם, במקום שיהיה גילוי שם השם הפוך, בעצבנות, כמו שהמן, כל זה יום המשומני, מתרגז, הולך לרסק את הכל, וזה, מה זה, איך הוא לא משתחרר לו, כעס גדול. במקום זה, הולכים להביא מציאות אחרת של שם השם בגילוי שזה הרת פנים, הפך מהכעס, הפך מכל המציאות של... אז זה חידוש שראיתי אותו השבת, ועוד מה צריך לבעיניי, אמרתי, נאמר לכם אותו. משהו שהיה לי דו שיח עם ינון בבית פעם לפני כמה שנים, אני רוצה להגיד לכם אותו עכשיו. השאלה הייתה, האם המציאות אותי שהם מדברים עליה, שיש איסור להתגרות בגויים, מציאות נכונה. אני נתקלתי בה כמה פעמים, זאת אומרת, כשאתה בדרך כלל אתה דני ממשים לך, איך אתה גר מעבר לקו הירוק, אתה עושה מתגרות בגויים, וכן על זה הדרך. האם באמת יש איסור הלכתי להתגרות בגויים או אין איסור כזה? מותר לעשות. יש לזה מקור בחז"ל, באיזשהו מקום, לדיון ש... יש לו הרבה שאלות, כן? אז אחת הדוגמאות כמובן זה פורים. האם מרדכי עשה נכון במה שהוא לא קרא ולא השתחווה? חתם סופר, אתם כולם מכירים את הגמרא, הגמרא אומרת איש יהודי, איש ימיני, כן? כנסת ישראל אומרת, והוא... מה עשה דוד שלא הרג את שימי שיצא ממנו מרדכי שמתגרה בו באמן וכמעט עם ישראל קלה. האם הטענה זו טענה נכונה או טענה לא נכונה? חתם סופר כותב, קרא לכם, כי ראו אחר כך כי מנשמיה הסכימו על ידו וגדולות ונפלאות עשה הקדוש ברוך הוא על ידו, אז הבינו כי אין להרער אחר דבר חכמים, כי את הכל יפה בעיתו והשם עמהם, על כן הדר קיבלו. הוא אומר שזה היה הביטוי הדר קיבלו, שלמרות שאולי רוב עם ישראל חשב שבאמת הדבר הנכון זה שהדבר הנכון זה להתקפל בפני המן, להשתחוות לו. אבל מרדכי חשב הפוך, מרדכי חשב אחרת, והעובדה שחכמי ישראל, שמשמיים הסכימו על ידו, זה עצמו חלק מהדר פיגוע, כך אומר החתם סופר, שהאמת שהוא צודק, הדרך לא תהיה נכונה ודרך צודק. אבל באמת, האם יש מציאות שאנחנו רואים מתחשבים ולא מתחשבים? אז יש, קודם כל, אצל משה רבנו, כתוב כמה פעמים הביטוי, קרא לכם את הפסוק, מה שמדברים על התגרות בגויים, אז נזכיר את המילים עצמם. אומר השם למשה, קום וסעו ועברו את נחל ארנון, ראה, נתתי לפניך, בידיך את סיחון מלך האמורי ואת הצור, החל רש ואתגר בו מלחמה. הביטוי הוא ביטוי של לך תתגרד, נראה בו מלחמה. זאת אומרת, יש, התורה אומרת מפורש שאפשר להתגרות, שצריך כל הפעמים, לא סתם. התורה אומרת, החל רש להתגר בו מלחמה. לעומת מואב ועמון, שם כתוב, אל תתגר בו מלחמה, כי לא תלך מארצו ירושה. כן? עוד דוגמה יש, אפשר להגיד טובה, לא טובה, אבל אם הולכים לפי הכלל של חתם סופר, אצל שמשון, שמשון כתוב אצלו, ששמשון מתגרה, כן? שמשון לוקח 300 שואלים וכו', נכון? מתגרה בהם. האם ההתגרות שלו נכונה או לא נכונה? כנראה שבני יהודה חשבו שזה לא נכון. הראיה, שהם מסגירים אותו. אבל הקדוש ברוך הוא עושה לו נס. ומציל אותו שם בסיפור של לפי החמור. זאת אומרת, לכאורה, הקדוש ברוך הוא כן מסכים איתו. כן אומר להם שהדבר הזה דרך נכונה, כן? איך הוא אומר להם? ויאמר לו, לעשרך ירדנו לצדך יד פלישתים. אז הוא אומר להם, אני מסכים, בתנאי שאתם, אל תעשו לי כלום. כן? אתם אל תעשו לי. וכשהם מגיעים לפלישתים, אז הסיפור שם מגיע, המלך ישירו מכיר אותם. זאת אומרת, לכאורה משמיים כן הסכימו על ידו שההתגרות הייתה התגרות נכונה. אין לזה שום בעיה. אבל יש עוד כמה דוגמאות. יש דוגמאות שהתורה אומרת עליהן בעצם היום הזה. הדוגמה, יש כמה דוגמאות. הדוגמה הראשונה, זה כמובן הדוגמה של אברהם אבינו. שכתוב שבעצם היום הזה אברהם עושה מילה. למה? מה בעצם היום הזה? מה זה ההדגשה של בעצם היום הזה? שלא יגידו על הצנים, אם היה יכול גדול, היינו מולעים אותו. טוב, מה אתה עושה ברית מילה? דבר שלא נעשה מעולם. אתה חייב לעשות את זה קבל עם ועולם. כן? אותו דבר נגמר לגבי יציאת מצרים. בעצם היום הזה. לא רק זה, יש ציווי מיוחד מהקדוש ברוך הוא, שלא יצאו כגנבים בלילה. אתם יצאו איש בפתח ביתו עד בוקר. שלא יהיה שום רב אמין, למרות שקדוש ברוך הוא מעקר את הגאולה של עם ישראל מחצות הלילה שבא פרעה, אומר להם, קום, רוצו, אומר, לא, בשום אופן, שלא יראה כגנבים, כן? מה, אתה צריך? לא מספיק, בני ישראל יוצאים, במצרים מקברים את אשר להם, נכון? זה דבר נאמר על נוח, שהוא אוכל את טובה, כתוב, גם הביטוי הזה שנכנס בעצם היום הזה. זאת אומרת, יש כן בכל אופן ביטוי שהתורה מצפה מאיתנו, שלא נעשה את הדברים כגנבים בלילה. יש איזה ביטוי שכתוב שאסור אדם ללכת לטבול בנהר כשהוא מסתיר את העובדה שהוא נימול. כן? כדי שלא יגיד שהוא מתבייש בזה שהוא נימול. יש כזה מצליות וכו', אבל במיוחד בתקופה של המתייוונים שהיו אנשים מתביישים בהיותם נימולים. התורה אומרת שיותר הולך אתכם כנימיות. יש גם ביטוי יפה מאוד שכתב אותו הרב חרל"פ. הוא אומר, יש באופן מעניין, גם ביציאת מצרים, גם בבית שני וגם בדורנו, שכאשר בני ישראל יוצאים ממצרים, כתוב שבני ישראל יוצאים ביד רמה. מתי נאמר הביטוי הזה לבני ישראל יוצאים ביד רמה? רק אחרי שמצרים פרעו מתחרט ורודף אחריהם. וכל עוד פרעו לא מתחרט, אז בני ישראל יוצאים. ולא עוד, אלא שמשה נדרש לקבל את הרשות של פרעו לפני שהם יוצאים. הם לא יכולים לצאת בלי רשות של פרעו. הוא לא בורח באמצע מכת חושך. עכשיו לא מכה את פרעו בדבר ולהרוג אותו ובני ישראל מנסים את הזמות ובורחים. לא, מחכים על לא רק שזה, אלא שגם אתה תיתן בדבר זבחים ועולות. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. אישה אומרת לחברתה, תני לי שרשרת המצרית, המצרית אומרת להשכחי שרשרת וטבעת ושעון זהב ויהלומים וכו'. נכון? בפשט הוא מפני החן. רש"י מביא, רק תלכו. אבל גם רק תלכו, זה בא באופן שתלכו, קחי זהב וכסף ותלכי. קחי שרשרת, קחי... היא באה לקחת קבוצה, נתת לה גם סימן, נתת לה גם הכל. כן? אז היציאה הייתה נדרשת שתהיה בהסכמת פרעה. ובכל מקרה, רק אחרי שפרעה מתחרט, כתוב בני ישראל יוצאים ביד רמה. אומר הרב חלפ, רק אחרי שהם מורדים בו, ולא מסכימים לשמוע בקול, רק אז נאמר בני ישראל יוצאים ביד רמה. כי לפני כן, זה לא יד רמה. לפני כן אתם יוצאים ברשותו. אין פה, זה לא יד רמה. יצאתם, אתם עדיין סוג של עבדים עם חבל ארוך, לא חבל קצר. רק אשר הוא מתחרט ואתם אף על פי כן יוצאים, אז נאמר עבדי ישראל יוצאים ביד רמה. אותו דבר היה בבית שני. בית שני, הרי כורש אומר לבני ישראל, כה אמר השם, כה מלכות ארץ אני אלוקים, מלכם וכל עמו השם אלוקיו עמו ויעל, צאו, לכו תראו את הבית. והוא עצמו חוזר בו, מיד. לא מספיק לומר, כבר חוזר בו. זה לא, כבר בימי כורש החזרה התחילה, לא רק, לא, בימי אחשוורוש שמו חישוק על החרטה של כורש. שוב רואים אותו נקודה, שזה מתחיל מהגויים ובסוף הם חוזרים בהם. אותו דבר היה גם בהקמת המדינה. הרי בוועידת סן רמו, שהייתה ועידה של חבר הלאומים, הוחלט על ידי כל המדינות שהיו אז חברות בחבר הלאומים, ואחר כך הצטרפה לזה גם ארצות הברית, עד אז, שהבריטים מקבלים מנדט לבצע את מה שנאמר בהצהרת בלפור, שזה להקים בית לאומי לעם ישראל מהים עד הנהר. אז עוד לא המציאו את ירדן. זה ממש כך, להקים את בית ישראל כולל עמון ומואב ואדום, מה שלא נכבש בימי משה רבנו, ממש גבולות ההבטחה של אברהם אבינו, כן? וזה קיבל אישור עולמי, כל העולם אישר את זה, כל העולם חופשי דאז אישר את זה. אחר כך הם חזרו בהם, התחלה חתכו את ירדן, אחר כך גבולות החלוקה, ממש אותו תהליך. עכשיו, זה דבר שקורה, דבר מעניין, שכל פעם שבית, בית מקדש נבנה, פה לא מדובר על בית מקדש, פה מדובר על עצם ה... על כל מה שבית מקדש נבנה, זה נבנה על ידי מלך, שהוא מלך של העולם כולו. וכל פעם שהוא נחרב, גם נחרב מלך של העולם כולו. בית ראשון נבנה את שלמה, נחרב את ידי נבוכדנצר, והגמרא אומרת, למה המרכבה באה מצפון? כדי לכבוש את העולם, כולו תחת נבוכדנצר, שיהיה מלך של העולם, שהוא יוכל להחריב את מקדש, שלא יגידו איזה... אותו דבר בית שני, נבנה, רצה כורש לבנות אותו. הגמרא אומרת שהוא לא מלך בכיפר, כאן 120 מדינות, אולי 127, אבל הוא אומר, כל נכון, תרצה לי השם, אז תבנו את בית המקדש. זאת אומרת, הוא מבין שרק מי שהוא מלך, הוא מבין את החידוש... את הכלל ההלכתי הזה, שרק מי שהוא מלך על העולם יכול לבנות בית המקדש. אז הוא אומר, אבל באמת הוא לא מלך על כל העולם, הוא רק על 120, ולכן זה לא כל כך מצליח. אבל אחשוורוש שמלך על 127 יכול, ולא רוצה. ודריווש, בנו של אחשוורוש, יכול ורוצה, ובונה את הבית השני, שוב מלך על העולם כולו. וכשבהם להחריב אותו. אז כולנו מכירים את הגמרא על רבי יוחנן, אבל נכון מזכאי, שאומר לאספסיאנוס, אתה המלך על העולם. הוא אומר לו, אני אשחק כל העולם. לא, אומר, כתוב על לבנון, באדיר ייפול. אדיר זה, לבנון זה בית מקדש, ואדיר זה... רק מי שהוא מלך על העולם יוכל להחריב את בית המקדש. אם אתה לא מלך על העולם, אתה לא יכול להחריב את בית המקדש. אז גם, למה זה? גם עתיד לבוא, כתוב שמלך המשיח, וירד מים עד ים, ומנהר עד אפסי הארץ. כי בית המקדש זה, זה, זה שינוי לעולם כולו. זה משנה את העולם כולו, זה לא... וחורבנו זה גם משנה את העולם כולו. כתוב בזמן, בזמן שמלך נבוכדנצר, לא היה שחוק בפי כל בריאה. העצבות הייתה... 70 שנות עצבות היו בעולם, כן? עד שרשתי בסוף מתה. אבל זה, זה, זה עצבות נוראה, כי הוא הפיל על העולם. ואז, עד שהיהודים הצליחו להשתחרר מהעצבות, זאת העצבות שלא נתנה להם להקים את הבית השני, הבחייה של זקני, של הזקנים. ואותה, אותה עצבות, אותה עצבות שאנחנו רואים אצל אחשוורוש, הכעס אצל, אצל המן. ואצל היהודים הייתה הוראה, השתחררו מהנבוכדנצר הזה. אותו דבר, חורבן, חורבן בית שני, זה חורבן עולמי, זה לא חורבן רק לנו, זה חורבן עולם כולו. מלכות, מלכות הרשעה, מלכות רשעה, לא הייתה רשעה רק לנו, הייתה רשעה לכולם. והקמת בית השלישי, זה תיקון העולם כולו. לכן, כדי להקים את הבית השלישי, צריך הסכמה של העולם כולו. והייתה הסכמה של העולם כולו. ולמה אחר כך, למה בנועל הדברים הם חוזרים בהם? מכיוון שהחזרה הזאת היא חזרה שנועדה להעמיד אותנו על רגלנו. רק אחרי שהם חוזרים בהם, אנחנו מכוחנו כבר עושים את זה. זה לא כבר מכוחם, זה כבר מכוחנו אנחנו. כמו שהיה ביציאת מצרים, רק אחרי שבני ישראל ממשיכים, אומרים, תודה רבה פרעה, אנחנו לא עבדים שלך יותר, גמרנו, תהיה בריא, אז נאמר להם בני ישראל יוצאים ביד רמה. זאת אומרת, יש מעלה גדולה ויש הגויים מתנגדים, כי זה מגלה את העצמיות שלנו. אלה שאומרים שאסור להתגרות בגויים, בונים על הנקודה הזאת. מהגמרא שאומרת, השבעתי אתכם להיות ירושלים, אם תאירו ותאירו את האהבת שתחפץ. אחד, כתוב שם שלוש שבועות, למה? אחד, שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו לאומות העולם. האם זה נקרא לא להתגרות בגויים? השאלה היא, האם זה שבועה שנאמרה ותמיד, ראינו עכשיו כמה וכמה מקורות שבו כל עם ישראל, כן, החל רעש ואתגר במלחמה. אז על מה נאמר לא ימרדו באותו עולם? תמיד, אף פעם לא. אז איך בני ישראל מורדים לפרעה? איך הם מורדים פה? איך פה? מרדכי לא משתחווה, לא יחיה ולא ישתחווה. כן? אז אפשר לומר שזה נאמר רק על רק על זמן הגלות. אבל גם זה לא כך פשוט, כי אתם מכירים את הגמרא. אמר רבי יוחנן, משום רב שם בו יוחאי, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, שנאמר עוזבי תורה, פסוק, עוזבי תורה יעללו רשע ושומרי תורה יתגרו בה. תן ינה מאחי, רבי דוסתאי ברמתון אומר, שימו לב לשם, רבי דוסתאי בר מתון. המתונים, כאילו, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, שנאמר, עוזבי תורה יעללו רשע, ושומרי תורה יתגרו בה. ומחשך אדם לומר לדוד, אל תתחר במרעים, אל תקנה בעושה עוולה, אמור לו מי שליבו נקפו, אומר כן, אלא אל תתחר במרעים את כמרעים, ואל תקנה בעושה עוולה, יתחיל עושה עוולה. לגמרא, אתם מכירים את הגמרא, מה מקשה? רבי יצחק שאומר, אמרית השעה, רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו, נכון? זאת אומרת, הגמרא לא קשיא. אבא מילא דידי, אבא מילא דשמיא. כן? מי בית אמה, אבא מילא דשמיא, ולא קשיא, אבא רשע שהיה שעה מספקת לו, אבא רשע שאין שעה מספקת לו. מי בית אמה, אבא רשע שהשעה מספקת לו, ולא קשיא, אבא צדיק גמור, ואבא צדיק שמי גמור. שאלה, מהגמרא, מהאי בהתאם, אני אפסק להלכה, כן? אז יש אומרים, אמן זה היה רשע שהשעה משחקת לו? לכאורה, נכון? אחי, אם יש בעולם ביטוי רשע שהשעה משחקת לו, זה היה אמן, לא? לנסה ובעל כל השרים, אומרת הגמרא, שם את כיסאו יותר גבוה מכיסא אחשוורוש. מה יותר מזה? ומודחה מתגרה בו, כן? חפש איפה הוא עובר, מהמון שם. ולא נע, תראו לו, תעשה, שום דבר. שום אופן, כלום, שום התקופפות. סתם נספר לכם איזה משהו.
מודחי אולי היה צדיק גמור.
מודחי, אתה אומר, היה צדיק גמור? כן, כנראה. אז אם כן, אז צריך לומר שזה הפירוש, צדיק גמור. זאת אומרת, לא רק בשם, צדיק גמור, צדיק גמור. סיפר לכם מעשה, כמו אבא עליו שלום לא רצה אף פעם לפגוש את האפיפיור. לא רצה.
והצדק עמו.
והצדק עמו. היה בידו כנראה מסורת עוד בתקופת הרב ניסים עליו השלום, שהרב ניסים לא רצה לפגוש את האפיפיור שהגיע
זה בגלל שהוא הגיע דרך מגידו ולא דרך ירושלים.
אז הוא אומר, אני לא אתכופף. הוא אמר, אם הוא רוצה שיבוא אליי, אני לא אבוא אליו. זה היה הביטוי שלו. אני מוכן לפגוש אותו שיבוא אליי. זאת אומרת, אם אני אבוא לרומא, האפיפיור יקבל את פניי בשערי רומא, הוא יגיד את במקרה הטוב, תבוא אליי ללשכה, נכון? אז אם הוא רוצה שיבוא אליי ללשכה. ואז כולם אמרו לו, אתה מתגרה ברשע שהשעה משחקת לו. אמר, אני לא הולך אליו. הוא רוצה, יבוא אליי. אבא הידר בעניין, אמר, לא הוא אני יבוא אליו, ולא הוא יבוא אליי. אבל אני זוכר שכשהרבנים הראשיים אחר כך ניסו לבקר ברומא, אז הוא אמר לי, תזהיר אותם, שלא יתקופפו לו. הוא אומר, למה? כי על פי הנצרות, הוא זה המשך של אותו האיש. ואותו האיש, בנצרות, הוא אלוהים. ככה הם אומרים. זאת אומרת, הוא עצמו עבודה זרה. עשה עצמו עבודה זרה. אז הוא אמר להם, תגיד להם, שהם הולכים שם אליו, שלא יעשו לו אפילו ככה, קידה בראש. כי קידה בראש זה כמו להשתחוות. אמרתי שם על הרבני, הרב אמר, תקשרו מטאטא בגב. אתם הולכים, אפילו לא קידה קטנה. קידה קטנה. כשהם חזרו, אמרו לי שהגב עוד כואב להם. אבל האמת היא, גם הרב, שהיה פעם ברוסיה, נפגש עם הקרדינל של רוסיה, לבקש ממנו ש... ועשו אנטישמיות, אז שהוא נכנס אליו, נכנס עם הגב. שתובב עם הגב, נכנס עם הגב. שלא יעלה, אתה מתגרה ברשעים העולם הזה. מה? צדיק גמור. טוב, יש לו גמרא סיפור. הסיפור אתם מכירים, סיפור על אגריפס, אגריפס מלך יהודה, שהיה במעמד הקל וקורא ושיבחו חכמים, כשהגיע אצלו תוכה, אתה תלך איש נוכרי, זרגו עיניו דמעות, אמרו לו, לא תתיירא אגריפס המלך, אחינו אתה, אחינו אתה. ובגמרא, תניא, משמד רבי נתן, באותה שעה התחייבו שונאי ישראל כליה, שיחניפו לו לאגריפס. אגריפס מלך, אחי, יש לך יותר שעה משחקת לו. בגמרא ירושלמי כתוב, תניא רבי חנינא בן גמליאל אומר, הרבה חללים נפלו באותו יום שהחליפו לו. כן? באותה שפה שם כתוב, וזו הייתה החנופה שמלך בזרוע שלא קדים תורה, והודו לו, והחזיקו בכך. נאי שלא יכלו למחות, אלא משתוק, ולא להחזיקו. אנחנו אולי צריכים לזכור שאגריפס זה היה המלך בתקופת חורבן בית שני. הוא זה שמבחינתו הוא היה חלק אולי לא מצוות טיטוס, אבל חלק נתן לו את הגיבוי, את הלגיטימציה להיכנס לירושלים. הוא לא היה בתוך ירושלים, הוא היה חלק מאלה שתומכים ועוזרים ומסייעים לחורבן ירושלים, לחורבן את המקדש. כן? הרבה חיילים נפלו באותה שעה. העובדה שאדם, אז מה רוצים איתנו? שנתגרה ברשעים, שלא נתגרה ברשעים. באיזה, מה רוצים איתנו? אומר המאירי, תלמיד חכם שמידו למחות, ראוי שירגיש וישגיח בעיני העיר, ואם ראה, רשע בתוקפו, שהוא פורץ גדר המצוות, ופורק כולן מעליו, כן? ראוי לו להתגרות בו, ואל יחוש לנזק או להפסד, כן? ומכל מקום, כל שהוא מחמה תביעות ודברים שלא מן הדעת, יתרק ממנו כל שיוכל ויתגרה בו. שלפעמים הצלחה גוברת ברשעים עד שפרגוד הצדיק נעג בפניהם. כך גם כותב מכתב דוד, כן? אומר, מי שממונה על הציבור, הדעת הדאחי, הוא קם על. אתה לא יכול לשבת בשקט, אתה לא יכול להגיד, טוב, נו, אני חייב לשתוק. זה תפקידך, תפקידך זה פשוט, לבוא ולהקים ולומר את הדברים בצורה ברורה, לכן מרדכי. הוא אומר, אני לא יכול לשתוק. גם אם הוא לא היה מחזיק מעצמו צדיק גמור, או מסתום לא היה מחזיק מעצמו צדיק גמור. פעם שמעתי מאבא עליו השלום, אומרים על רשבי, שרשבי היה פטור מכיר, נכון? אז למה כתוב שהיו פושטים את בגדיהם? הם הרי פטורים מהתורתם אמנותם לגמרי, אבל הוא לא החזיק ככה מעצמו. אנחנו אומרים עליו שהוא במדרגה כזאת, אבל הוא לא החזיק ככה מעצמו. אז מרדכי אומר, אבל אני לא יכול, זה התפקיד שלי. זאת אומרת, אני, נכון שכולם פה חושבים שצריך להשתחוות לו וכו', אבל אני מבין שזה טעות. זה טעות, וזה תפקיד שלי לבוא ולומר שזה טעות וללכת מול המציאות. אבל זה לא רק, גם, לא רק לגבי אדם פרטי. אנחנו יודעים גם כן שעם ישראל, אני זוכר שהרב, הרב יעלה בשלום, היה מזכיר את מה שהגמרא אומרת, אתם מכירים, לגבי עומר. הגמרא אומרת שהיו שואלים אותם, באה השמש, והם וכולי, שבת היום, הם, שבת היום, הם, שבת היום, הם. למה? למה היו שלוש פעמים? שלוש פעמים לכל דבר ודבר, וכל כך למה? מפני הבית עושים, שהיו אומרים, אין קצירת האור ומוצאי יום טוב, אז אתה צריך שלוש פעמים לומר את זה? כדי פשוט לעקור את הטעות מן השורש, אתה לא יכול להתנהג איתם באיזשהו מעטפת. צריך את הדברים לומר בצורה ברורה, שאם לא תאמר את הדברים בצורה ברורה, זה לא יעבוד. עכשיו, אנחנו בימינו הבית עושים את זה חסרי משמעות. זה נגיד פעם אחת, זה לא משנה. אבל בזמנם, כנראה של הבית עושים הייתה השפעה, הייתה השפעה לעם ישראל, הייתה השפעה לציבור. והציבור, וכשיש השפעה לציבור, אז מרדכי חייב לעמוד בכל צומת וצומת, ולבוא ולומר, אני לא קורא בלי משתחבר. זה לא ש... תלך, אתה רואה שהמן בא. לא. שלוש פעמים לכל דבר ודבר. לפני הבית עושים. להוציא מדברם של צדוקים. כן? זאת אומרת, יש לנו תפקיד, כן לבוא ולומר את הדברים בצורה הכי ברורה. שזה גם מפמין לגבי היום. אני זוכר שכשהיה הדיון לגבי השאלה של מכירת קרקעות לגויים, אז שאלו אותי פעם, אמרתי אסור, ואז אני זוכר שפעם מישהו בא אליי, עיתונאי אחד, אמר לי, הרב, אתה רוצה שנעשה מזה עניין? אמרתי לו, תן לי תיעץ בדבר. שאלתי את הרב על אבא שלו. אמרתי לו, הרב, אבא, כך שואלים אותי. כן או לא? אמרו לי, כן. כן? תגיד את זה בראש גלה, בלי לפחד. תגיד, בטוסר. אמרתי את זה בראש גלה. הרב אמר, להתחיל לבלגן. מה זה בלגן? משפטים. שלוש עתירות שהיו לבית המשפט במתקר העליון. היו על זה ישיבות, על דברי ישיבות.
מי הגיש אותם?
מה?
מי הגיש?
התנועה הרפורמית. הם עושים מעשר כספים בארצות הברית. הם הגיש אותם. והברכה של הרב עמדה בכל העתירות האלה. שהשופטים של בית המשפט היום ניסו בכל דרך כשי, זה היה העורכי דין שליוו אותי, אמרו לי שזה דבר שלא היה כמותו. ההתאמצות שלהם לחפש בכל תצדק הדרך, לחפש איך לחייב. ולא מצאו את הדרך לחייב. וגם אנשי הפרקליטות יושבו ו... אמר לי אחד מעורכי הדין, לא היה נושא שישבו בו הפרקליטות ודנו בו כל כך הרבה כמו הנושא הזה. כמו הנושא הזה. זה מסתבר שכשיש בנושא הזה, הרב נותן את הברכה, כן? אז יש לי סייעתא דשמיא מיוחדת של... שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה עושה את מה שצריך, זה... אז רבי שמעון איתך, ורבי יוסף קארו איתך, והרמב״ם איתך, והגמרא איתך, והקדוש ברוך הוא איתך. זה מה שכנראה הדריך את הרב עליו השלום, שכל פעם אני זוכר שהיה את הסיפור של הסכמי אוסלו. אז היום כולם יודעים שזה אוסלו זה זיוף. ובאותה השעה שזה היה, אני זוכר שכשהרב אמר את מה שאמר, אני ראיתי את ה... אז כולם, הולכים, כולם מרגישים כאילו הגיעו ימות המשך לפחות. הנה, סוף סוף שלום. והכל כל כך בסדר. ורק הרב אליהו ועוד כמה אנשים מתעקשים לקלקל את החגיגה. וכנראה שזה מה שהיה עם מרדכי היהודי באותה שעה. מה אתה מתעקש לקלקל את החגיגה? מה? היינו, ראית, מכבדים אותנו, מזמינים אותנו לסעודה גדולה וכו'. למה אתה מתעקש לקלקל את החגיגה? אבל רק הרבה, זה אולי בעולם הזה, באותו רגע זה נראה בסדר, אבל הצדיקים צריכים להיות איזשהו עם עיניהם לעולם הבא, למציאות העתידה, לא רק למציאות הערבית, הערבית כאן עכשיו. ולכן שומרי תורה התגרו בהם, לא יכולים להפות את הקלקול הזה. ובאמת זה הקלקול הזה של... שהיה בזמן מרדכי ואסתר, מה שנקרא, נהנו מסיונתו של אותו הרשע. אני לא יודע אם כמה מאיתנו יצא להתקל בזה, אבל מי שיצא להסתובב בקהילות יהודיות בעולם, רואה את זה לפעמים, שאנשים נמצאים ממש באותה התמודדות. זאת אומרת, אתה בא ליהודי חצייה מישראל אין מסתובב בעולם, אתה בא לידי בכל מקום ואתה אומר, מה אתה עושה פה? אמר לי, מה לא בסדר? יש פה כשרות כמו שצריך, ויש פה... מקווה. ויש פה חנויות כשרות, ויש פה תלמוד תורה, ויש פה ישיבות, ולומדים פה תורה, והכל, מה לא בסדר? וממש... הם לא מבינים אותם, וזה בדיוק הנקודה שהייתה באותה אותו משתה, שמבחינת ההתנהגות ההלכתית, כרצון איש ואיש, כל אחד קיבל את האיך לו שהוא ביקש. הכל היה מגשיות מיוחדות כל אחד. איזה סוג, איך שהוא רוצה. ו... אבל זה בדיוק הנקודה, שלהקים משכים את המאפרה, זה מה שכחו. היהדות שלך זה, לא קיים שם המציאות של להקים שכינתא מאפרא, את המציאות של שאין מלך עולם ועד, מה שכל התפילה כולה בנויה עליו, מהמזמור הראשון עד הלל ולשבח, כל תפילת 18, כל התפילה כולה, מתפילתה ועד סופה. זה לא קיים מבחינתך, כי צפצוף על הזיר והעורר. על זה צעק מרדכי היהודי. אנחנו לא... זה לא נכון, זה לא רצון נכון שאנחנו מסתפקים בזה שכל עצמנו בבית קשר. אם אתה לא צועק על מלכות עם ישראל, שזה מלכות השם בעולם, זה לא הולך, וזה כל העניין של הקדיש. כל העניין הקדיש, מה זה? מתי מתגדל ומקדש משהו לקדוש ברוך הוא בעולם? הפסוק מפורש אומר, כשעם ישראל מנצח את אויביו, אבל זה אנחנו לא מקדיש. בעלמא דיברה כירותיה, וימליך מלכותיה. ויצמח פורקנה, וקרא משיחה. בשלב הזה, מתגדל ומתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז מה זה יצמח פורקנה? ישועתו של הקדוש ברוך הוא. מה זה ישועתו של הקדוש ברוך הוא? אנחנו אומרים, צמח דוד עבדך אמרה תצמח בקרנות ארון בישועתך. כי ישועתו זה ישועתנו. ומשיחו זה משיח בן דוד. ומלכותו זה מלכות בן דוד. כשזה קיים, מתגדל ומקדש מאוף לקדוש ברוך הוא בעולם. אז אדם יכול לשבת בשקט כשזה לא קיים, כשרק חצי השם שלם. איך אדם יכול לשבת בשקט? זאת אומרת, רק אחרי שאסתר הולכת למלך, ושם השם שורה עליה, עם ישראל הולכים באותה דרך, יראו כל עמי הארץ, כי שם השם יקרא לך ויבוא. אז הם נמצאים. וזה דבר פלא גדול. איך באמת המציאות הזאת שעם ישראל נמצח באותה שעה, זה מופלא, הרי הגזרה הייתה ששלם לבוז, נכון? זאת אומרת, כל מי שרון יהודי מקבל את כספו. ויש בעולם, על כל, לכל שלושה יהודים יש 1,000 גויים. אז לא ימצא מתוך 1,000 גויים מי שרוצה לבוז את היהודי. או כמה שיחברו יחד, אז מה אם החשבורו שנתן רשות יהודים מתגונן? זה לא עובד, מה זה יעזור להם? אף על פי כן היהודים, עוד לפני המלחמה, לפני י' ג' אדר, כבר הוראה בשמחה, בסיסון ניכר, וכבר נפל פחד היהודים עליהם. כבר? למה? כי הם הולכים לגבורה. כשעם ישראל הולך לגבורה, אז המציאות כבר מפילה פחד על הגויים. כשעם ישראל הולך לגבורה, אפילו מרבים לאט מתייעדים. ואיש מרדכי הולך לגדול. כל הזמן רק הולך ומתחזק. זה אגב מה שקרה בדיוק בצפת. צפת בשנת תש"ח. זה סיפור שאני שמעתי אותו ממי שהיה מפקד של העיר. שמעתי את זה מפקד העיר היהודי, ושמעתי את זה רק בשביל מפקד העיר הערבי. ממש סיפור כזה לגמרי. כשהבריטים עזבו, אז אמרו להם ליהודים, אין לכם סיכוי, אתם... על כל אחד מכם יש כמה וכמה ערבים, הם מצוינים, אתם לא נלחמתם מאז בר כוכבא, אתם לא יודעים איך להילחם. אתם למטה, הם למעלה, אתם בלי עורף, אין עם עורף, לכם אין נשק, להם יש נשק. אין לכם סיכוי. אמרו להם הבריטים, עד שנגיע למירון, ישחטו את כולכם. אמרו להם, היהודים, תלכו. אותו יהודי שאמר להם, תלכו, שאלתי אותו, איך אני... בתוקף מה עשית את זה? מי נשאל לך? איך לקחת לעצמך דבר כזה? הייתה לי כל מיני תירוצים. אמרתי לו, התירוצים שלך לא מחזיקים מים. אני אגיד לך את האמת, היינו מלאי... כל השלושת השאלות זה שאלות עכשיו. באותה שעה היינו מלאי ביטחון שכך לשם איתנו. הוא היה אדם דתי. אבל לא, לא מאמין. לא אני לבד, כל העיר הייתה ככה. כששאלו את המפקד העיר הערבי, הוא בא לבקר בצפת לפני כמה שנים, נשען על מקלו. אז מישהו הכיר אותו, לקח אותו הביתה, עשה לו כוס קפה, אמר לו, תגידי, למה ברחתם? איך ברחתם? אחרי חודש, כולכם ברחתם. יש אבא עמד אחד. אז הוא אומר לו, כשראינו אתכם, שאתם ממש מלאי אורה ושמחה ועשור מכאן, נפל לנו פחד. אמרנו שהשם איתכם וברחנו. זה דבר מפליא. זאת אומרת, אתה רואה ממש את המציאות של נס חנוכה, של נס פורים, שהיא חוזרת ממש במציאות, כחוש ממש. זה דבר פלא גדול, הדבר הזה. אני מספר אותו כדי להבין איך זה, מה עושה העמידה של, של עם ישראל, מה עושה העמידה בתקיפות. אותה העמידה פשוט, אני, למה אני אומר את זה לכם, שאתם עושים את זה ממילא. אני לא, לא בא לחזק אלא הם חוזקים, שאתם עומדים בתוקף ובגבורה, וצריך לדעת שזה ממש קידוש השם. זה ממש קידוש השם. לסיים בסיפור קטן, פעם בא אליי איזה כמה גוי, לא יודע, פעם לפני כמה חודשים. אנשים שאומרים שכל האמונה שלהם בקדוש ברוך הוא בנויה על ההתיישבות יהודה ושומרון. ממש ככה, מדובר במיליונים של עשרות אולי, מאות מיליון, שמאמינים בגלל שהם רואים את דבר השם מתקיים, את הברית, הברית אבות נגד כל הסיכויים, נגד כל ה... וזה יוצא כמה, באו, ישבו אצל המשרד, אתה רואה גויים, אתה רואה ממש את אהבת ישראל ואהבת השם שלהם. אני יודע שיש הרבה מחלוקות, לא שתיתי בעין שלהם, בסדר? ואז הם אומרים לי, תגיד לי, מה הדיבורים האלה על שתי מדינות? אמרתי, שטויות, זה דברים בטלים. אתם לא רואים שזה כבר נפל מעצמו? הם ממש מפחדים. הם מפחדים יותר מאיתנו. למה? כי כל האמונה שלהם בנויה על המציאות הזאת. אנחנו לא יודעים, אתם יושבים פה, אתם לא יודעים איזה גלים של אמונה אתם עושים בעולם. איזה גלים של קדוש השם אתם עושים בעולם. ממש, ואתה הקדוש יושב, תהיות ישראל. הספרדים אומרים את זה מיד אחרי קריאת מגילה. כי זה אותה שעה שבני ישראל עשו את מה שעשו, היה קידוש השם עצום בעולם. העמידה הזאת של, 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 של מרדכי יצרה קידוש השם עולמי. קידוש השם עולמי. מה קידוש השם? קידוש השם עולמי. ואגב, קידוש השם שהיה בחנוכה היה עוד יותר גדול. רק מה, לא כתוב על זה ספר בתנ"ך, אז אנחנו לא כל כך יודעים. כי המילים, לך עשית השם גדול וקדוש בעולמך, מופיע בעל הניסים של חנוכה, לא של פורים. למרות שבשכל היה צריך להיות פורים. פורים היה קידוש השם עולמי. על חנוכה אנחנו לא יודעים שנס חנוכה עשה קידוש השם עולמי. אבל בעל הניסים זה כתוב. רק בחנוכה לא כתוב פה, משהו שהקידוש השם של חנוכה היה עוד יותר גדול. ממה זה בא? מאותה עמידה התקיפה של עוזבי תורה יעלו רשע ושומרי תורה יתגרו בבריר. אז אם אנחנו נזכה באמת שקידוש השם שנגלה עלינו יהיה עוד יותר גדול. וראו כל המארץ משם השם נקרא עליך וראו מכה, אמן ואמן. אמן.
תודה רבה רבה לרב אליהו שליטא, שמחנו מאוד בדברים, דברים מתאימים למקומם, זה שמחה גדולה. חושבים שהרב נערך בחתונה, אז לא נעכב את הרב מעבר לזה, אבל באמת יישר כוח גדול. אני בטוח שהציבור קצת יעכב את הרב, כדרכם.